אנחנו התחלנו פעם שעברה את סוגיית מנחות שבת, וראינו שהגמרא מביאה שתי דעות מה בעצם המקור לאיסור מלאכה בשבת. דעה אחת, שואלת הגמרא, עד אתנן אבות מלאכות 40 חסר אחת כנגד מי? דעה אחת, אמר רבי חנינא בר חמא, כנגד עבודות המשכן. דעה שנייה, כלומר היות ובמשכן היו 39 מלאכות שנעשו בשבת, חוץ מהמשכן אסור לעשות את אותן מלאכות בשבת. ורבי יונתן ברבי אלעזר אמר בשם רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניה, לא כנגד עבודות המשכן אלא כנגד 39 פעמים שנאמרה המילה מלאכה או מלאכת או מלאכתו בהטיות שונות. וראינו, אם נדלג רגע לפסקה הראשונה שראינו פעם שעברה, וראינו שבעצם המחלוקת בין שתי הדעות האלה היא שוודאי לכל הדעות השבת, קדושת השבת, כרגע נגיד משפט שנפרק אותו בהמשך בעזרת השם, מנוחת השבת, כלומר אי עשיית מלאכה בשבת, איזה מין נקרא לזה התמלאות בעולם רוחני שאין בו מלאכה, שאין בו מאמץ, שאין בו תורך, שאין בו עשייה, שאין בו תהליך, זה עולם שהוא בחינת שבת. ודאי שלעולם הזה אנחנו שואפים, ששת ימי הבריאה כנגד 6,000 שנות היסטוריה, אלף שביעי כנגד השבת, עולם הבא כאלף שביעי כנגד השבת, זה ברור. אז ברור שבעולם אידיאלי עתידי, ברור שאנחנו שואפים אל השבת, וברור שמהכוח של העולם האידיאלי הזה אנחנו גם חיים היום. כלומר, ברור שהשבת, היום יום אחד בשבת, יום שני בשבת, יום שלישי בשבת, כלומר, ברור שהשבת היא בעצם המקור, מיני מתברכים כולה שיטה יומין, ממנה מתברכים כל ששת הימים. אז ברור שהשבת היא איזשהו אידיאל רחוק, שהוא לא שייך למלאכה, הוא לא שייך לעבודה, הוא לא שייך לתורך, הוא לא שייך למאמץ, הוא לא שייך לתהליך, וכל מה שנגזר מכל מה שאמרנו עכשיו, אלא איזה עולם רוחני, אידיאלי, מוחלט, שלם. וברור שגם בעולם שבו אנחנו חיים, אנחנו אמורים לינק ולקבל את הכוח מהעולם האידיאלי הזה. אבל השאלה הגדולה, האם הדרך שלנו להיפגש, גם עם השבת העתידית בהמשך הדרך, אלף שבי, וגם בהווה, האם הדרך שלנו להיפגש עם הקודש האלוהי שנמצא במסגרת העולם הזה, האם הדרך היא רק דרך מלאכה שהיא בחינת מלאכת קודש, בחינת עבודות משכן, אבל כל מה שהוא לא עבודות משכן הוא עבודות חול, ולכן כל המלאכה שהאדם פועל אותה, כל מלאכה שאדם פועל שהיא מלאכת חול, אם זה עבודה, אם זה בניין העולם, אם זה לימודי מדעים, הבניין הטכנולוגי של העולם, כל מה שהוא בניין, סליחה, כל מה שהוא מלאכת חול, לכאורה לפי הדעה הזאת הוא לא חלק מבניין העולם. כלומר, זה שבעולם שלנו צריך להתרוח וצריך להתאמץ וצריך להיות בעל מלאכה, כלומר לעשות מלאכה, זה נכון, אבל המלאכה צריכה להתכוונן לבית המדרש, לבית הכנסת, למשכן. כלומר, כל מה שהמלאכה היא כלי להופעת קודש, אבל המלאכה היא מלאכת קודש. זאת הדעה הראשונה, כנגד עבודות המשכן. אבל אומרת הדעה השנייה, לא כנגד עבודות המשכן, אלא כנגד מלאכה, מלאכת מלאכתו. כלומר, כל המלאכות כולן, כולל מלאכות חול, שנראות כלפי חוץ חס ושלום כחול גמור, הרבה פעמים, כל המלאכות האלה, גם הם חלק מבניין הקודש של העולם. גם הבניין העתידי, וגם הבניין העכשווי שיונק מהבניין העתידי הזה. בואו נקרא רגע את שני המשפטים החשובים בפסקה שלנו. אז אנחנו בפסקה, נדלג על ג', פסקה 2 מתחת לכותרת, עוד ד'. דעה ראשונה, אמר לרבי חנינא בר חמא, כנגד עבודות המשכן, מנוחת השבת וקדושתו, ולמדנו את כל זה, רק נקרא ונתמקד בנקודה ונמשיך הלאה. מנוחת השבת וקדושתו, שהיא אות ברכה וקדושה לעולם, וכו' וכו', אם כן בוודאי תעודת מציאותו של השבת, היא שלמה בתכלית. וכאשר הנקודה הראשית שבמציאות היא נקודת הקדושה, משם הכל התחיל, בחינת שבת, מרכז החיים של כל המצוי וכו' וכו', על כן זאתי מגמת התעודה העליונה, הייעוד העליון, שהתכלית העליון של כל המעשים יהיה גמור ומוכן. כלומר, זה מין קדושה אידאית מוחלטת שלמה, שאיננה שייכת לעולם של חול, ולכן היא לא שייכת לעולם של מלאכה, טרחה, מאמץ, תהליך, מורכבויות, משברים. לא. ולכן, היות וזאת המגמה העתידית, על כן זאת היא מגמת התעודה העליונה, שהתכלית העליון של כל המעשים יהיה גמור ומוכן, לא יצטרך למלאכה והכנה. כי אותה מלאכה והכנה היא תוצאה של חיסרון, ועולם שלם אין בו חיסרון, הוא לא דורש תהליך. לא יצטרך למלאכה והכנה, הבא מתוך חיסרון ההתפתחות ומניעת השלמות. על כן, בראשית קביעות מרכז הקדושה המקומית בישראל, שהיא בחינת השבת, הייתה נדרשת המלאכה לכל סעיפיה. נכון? אז אין ברירה, בעולם שלנו צריך לעבוד. צריך לעבור תהליך, צריך להוציא יש מאין, או יש מיש, צריך להתאמץ, צריך להתרוח, וכו', עם כל מה שזה אומר בדרך, כמובן. אז ירידת העולם גרמה, כלומר, לו היינו נשארים בגן עדן, עולם שכולו שבת, בסדר גמור. אבל אדם עכשיו חטא ירד לעולם הזה. המגמה היא שבת, העולם הזה יונק מגן עדן, משבת, מהעולם הבא. אז אם כן, ברור שאנחנו רוצים להגיע אל אותה מנוחה שהיא חסרת מלאכה, אבל בעולם הזה אין מה לעשות, צריך מלאכה, צריך להתאמץ, צריך להתרוח. ולכן, כי ירידת העולם גרם כך, שמבלעדי הניצחון שבא על ידי ההתגברות על המכשולים האורבים להשחית את החיים העליונים, חיי הקדושה וקמת אלוהים וכו', לא יוכל הכלל לבוא למגמתו. לכן, איך אנחנו ננצח את העולם החומרי המורכב, המסובך? לכן, המלאכה שתותר לנו היא רק מלאכה שהיא מלאכת עבודת המשכן. היא רק מלאכה שהיא מלאכת קודש. רק מאמץ בבניין רוחני בלי קשר לבניין חומרי. אם כן מכוונת היא השביטה, משפט אחרון, אם כן מכוונת היא השביטה לעומת המלאכות כולן אשר שימשו במשכן כנגד עבודות המשכן. עכשיו המשפט הבא יסביר את זה יותר. דעה שנייה, לא רק עבודות הקודש, עבודת המשכן, עבודות המשכן, כל המלאכות. הנה המשפט הבא יסביר את זה. יש הבדל בין קודש לחול, מלאכה מלאכת מלאכתו. יש הבדל בין קודש לחול, פסקה היא, אבל זה ההבדל עצמו יבינו לחשוב, כי רק החיסרון שבמציאות, חסרון ההתאחדות וההשלמה, מביא אותו ההבדל. כלומר, הסיבה של אותו הבדל בין קודש לחול, במלאכות קודש למלאכות חול, זה לא מצד שהמקור שלהם הוא לא אותו מקור, המקור הוא אותו מקור והמטרה אותה מטרה, אלא מצד הגילוי שלהם בעולם שלנו, והיחס שלנו אל הגילוי הזה, אנחנו מחלקים בין קודש לחול. אבל כשכל הכוחות כולם, וכל הפועלים, מתקבצים למרכז אחד, רם ותכליתי, כלומר, כשהחיים כולם מכוננים מלשון הכוונה למילואם הגמור, אין כאן הפרש והבדל. כי כמו שהקודש בונה את השבת, כך גם החול יבנה את השבת. כי בעומק החול יש גרעין קודש. אז החיים כולם הם קודש קודשים. וכיוון שהם כולם בכל שדדיהם ובכל פינותיהם קודש קודשים, הם כולם צריכים לבוא לידי אותה התעודה העליונה של המנוחה הגמורה שאין איתה עמל ויגיע. כלומר, מה שיביא אותנו לעולם שכולו שבת, לעולם של מנוחה, לעולם של חוסר תריכה, זה לא רק הבניין הרוחני שדורש תהליך ומאמץ ותריכה, אלא גם הבניין החומרי, כי הוא ביסודו חלק מהבניין הרוחני. על כן, עוד למעלה מאותו הכיוון המיוחד של בדעה הראשונה, של אומת עבודות המשכן, הוא הכיוון הכללי הכולל את הקודש ואת החול, את הטבע ואת התעשייה. כולם יחד באגודה אחת הנה עומדים להתקדש בקדושת יום השבת, ליום שכולו שבת. וכן, לא רק המרכז יתעלה, המשכן, אלא כל הענפים כולם, כל הופעות החיים וכו' וכו'. אם כן, כנגד מלאכה, מלאכתו ומלאכת שבתורה, 40 חסר אחת. עד לכאן סיכום של מה שלמדנו. בסדר או לא? כן? בסדר? חבר'ה, נא להגיד. מי שהיה פה ברור לו? מי שהיה פה פעם שעברה ברור לו? למה אתם כאלה שקטים? מי שהיה פעם שעברה ברור לו? מי שלא היה פעם שעברה, קצת ברור לו? קצת. מצוין. כן. בבקשה. כל מקום שכתובה המילה מלאכה בתורה, זה לאו דווקא מלאכת קודש. למשל, השלב הבא בגמרא, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, שואלת הגמרא שאלה נוראית. ויבוא יוסף הביתה, לעשות מלאכתו. יוסף אחר נמצא בבית פוטיפר. התפקיד שלו זה להיות משרת הבית. כמשרת הבית, הוא עושה מלאכות הבית. למשל, הוא הלך לבשל, הלך לגעץ, הלך לעשות כביסה, הלך לשטוף את הבית. הוא הלך לקצוץ את הדשא בגינה. כנראה היו כמה מלאכות שיוסף היה צריך לעשות אותן. אם כן, הנה למשל דוגמה. למאן דאמר בגמרא, תכף נראה, שהמלאכתו הזה זה אחת מלמתת מלאכות, אחת מ-39 מלאכות שכתובות בתורה. אז הנה, אתה רואה שהמלאכה הזאת היא מלאכה כפשוטו. מלאכה. הוא הלך להכין ארוחת צהריים לתלמידי החולמים. בסדר? אז המלאכה זה לא דווקא מלאכת קודש, זה גם מלאכת חול. לפי הדעה השנייה, בואו רגע נדבר עכשיו בעקרונות. האידיאל הגדול זאת הקדושה האלוהית. הקדושה האלוהית הזאת יש לה שתי הופעות. הופעה אחת נבדלת, גן עדן עולם הבא. אדם הראשון חטא, גם בדיעבד, גם לכתחילה. יש קדושה שהיא לא נבדלת, היא קדושה שמופיעה בעולם הזה. אז הקדושה הזאת היא בחינת שבת. בסדר? שבת היא נשמה יתרה, זה מעין עולם הבא. זה איזה מין תמצית גרעינית של קדושה, נקרא לזה נבדלת, שנמצאת בעולם שלנו פעם בשבוע. זאת השבת. עכשיו, אנחנו כאן כבר מתחילים להבין שאנחנו יוצאים לגמרי מסוגיית השבת, זה לא דווקא השבת, אלא איך להסתכל על החיים. עכשיו השאלה, זה נכון שבעולם הזה, בעולם האידיאלי העתידי, האידיאל הרוחני הוא נטו, ונכון שבעולם החומרי שלנו, האידיאל הרוחני הוא הגרעין של העולם החומרי הזה, נכון. עכשיו השאלה, מה יהיה מצטרף לאותו בניין רוחני של שבת? כבר פעם בשבוע אנחנו שופטים ממלאכה. שופטים מלאכה זה אומר, אנחנו רוצים לפגוש את הקדושה הרוחנית כפי שהיא. אבל ששת ימי המעשה, כל החיים שלנו, 6,000 שנות היסטוריה, מה יהיה הכלי שדרכו אנחנו נגיע לאותה קדושה העליונה? דעה ראשונה, כל מה שהוא בניין הקודש. זה סוג של פרדוקס כזה, כי הקודש מצד עצמו, הוא לא דורש מלאכה, הוא לא דורש עבודה. הוא איזה מהות אידיאלית מוחלטת. אבל בעולם שלנו הדרך לבטא אותו, לחשוף אותו, היא דורשת עבודה, היא דורשת תורח, היא דורשת מאמץ, היא דורשת מלאכה. אז מהי הדרך לגלות קדושה נטו? תשובה ראשונה, עבודות המשכן, על ידי תיקון חומרי, מעשי, עבודתי, תרחה, מאמץ, מלאכה, שהוא יופיע רק במה שהוא קודש. בסדר? אדם צריך לעבוד על המידות שלו, הוא צריך לעבוד על זה. מידות מתוקנות יפה, אבל צריך לעבוד. אדם צריך להיות ירא שמיים, צריך לעבוד על זה. אדם צריך לדעת תורה, צריך ללמוד, צריך לעבוד על זה. בסדר? אז לפי הדעה הראשונה, העולם האידיאלי זה עולם של מנוחה. עולם של איזה מין, נקרא לזה נטו רוחני. בעולם הזה, הדרך להגיע לנטו רוחני הזה, זה להיות מתאמץ, להיות תורח, להיות בתהליך עם כל המשברים שבזה, אבל רק ביחס למה שהוא קודש. בחינת עבודות המשכן, כל מה שהוא לא עבודות לטובת בניין המשכן, אלא עבודות לטובת בניין עלול שלי על יד המשכן, לול התרנגולי, זה לא חלק מהקודש. בסדר? דעה שנייה לא, מה פתאום? בעולם הזה, הגרעין הקדושתי נמצא בכל מלאכה. ולכן גם המלאכות, שהן מלאכות שנראות כלפי חוץ, מלאכות חול, הן חלק מבניין הקודש. רבותיי, אנחנו יוצאים, כלומר, עוד פעם, זה לא השבת, אנחנו, השיעור הזה נקרא לקראת שבת. כן, זה לא עכשיו וורטי משולחן שבת. אנחנו עכשיו לומדים את השקפת עולמנו. איך להתייחס אל המציאות השבתית? האם כל השבוע הוא צריך להיות הקודש? דעה ראשונה. או כל השבוע הוא צריך להיות גם חול שגרעיניותו היא קודש. כמובן, אני צריך לבוא ממכון מאיר כדי לבנות את הלול, תרנגולים, כדי לדעת שזה חלק מבניין הקדושה בעולם. כלומר, מי שלא יודע איך בניין לול של תרנגולים הוא מביא קדושה לעולם, אז באמת יכול להיות שהוא לא יכול לבנות לול. יכול להיות. ההשלכות ברורות, כן? כלומר, מי שלא יודע איך לגלות את אלוהים בכלכלה, בפוליטיקה, בצבא, בתעשייה, בטכנולוגיה, בחקלאות, בתקשורת, איך אומר הנציב, אחד המקומות, אז מי ביקש ממך להיות בתחומים האלה? תלשון של הנציב. מי ביקש ממך שתהיה שם? בסדר, ברור? טוב. עכשיו, הסוגיה הזאת היא סוגיה יותר רחבה ויותר עמוקה. הקטע הארוך, שכנראה אנחנו ניכנס אליו באיזושהי מידה, הוא פסקה ח' בצד השני של הדף. גם את הפסקה הזאת קיצצנו מחוסר המקום, אבל אנחנו כנראה נעבוד שם בעיקר. עכשיו, לכאורה, יש איזו שאלה צדדית. אבל השאלה הצדדית הזאת היא שאלה מאוד חשובה. אני חוזר עכשיו ליוסף, אנחנו לא מדלגים על הגמרא ולא מדלגים על הפסקאות, אנחנו חוזרים לפסקה ו'. שואלת הגמרא שאלה מזעזעת. בואו נחזור לגמרא. מההתחלה. רק בואו נרגיש שסיימנו ואפשר כבר להתקדם. אני קורא שוב את הגמרא. יתיב רבי יונתן בן אחינאי ורבי יונתן בן אלעזר מקור אחד. מקור אחד, חוזר מההתחלה. יתיב רבי יונתן בן אחינאי ורבי יונתן בן אלעזר ויתיב רבי חנינא בר חמא גבאי. וקמי בא אליהו. עד את נענבות מלאכות 40 חסר אחת. כנגד מי? אמר לו רבי חנינא בר חמא, כנגד עבודות המשכן. אמר לו רבי יונתן ורבי אלעזר, כך אמר רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניה, כנגד מלאכה, מלאכתו ומלאכת שבתורה, 40 חסר אחת. ברור עד לפה? מצוין. שואלת הגמרא שאלה נוראית. ביי רבי יוסף. קושיה. יש מלאכה אחת בתורה, פעם אחת כתוב מלאכה בתורה, שלא ברור מה זה המלאכה הזאת, מה זו. ביי רבי יוסף, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. יוסף הצדיק בא לבית פוטיפר, אומרת עליו התורה, ויבוא הביתה יוסף לעשות מלאכתו. ממניין הוא או לא? האם המלאכתו הזה זה ממניין 39 מלאכות או לא? כלומר, אני מתרגם את זה רגע. אם יהיו לנו, לפי הדעה השנייה, אם יהיו לנו 38 פעמים מילה מלאכה, מלאכת, מלאכתו וכו', חוץ מהפעם הזאת שיבוא יוסף לעשות מלאכתו, אז המלאכתו הזו, אז זה, זה אחד מ-39, מצוין. אז מה הסיף הצדיק בא לעשות? לחבס, מצוין. וזה קשור לדעה השנייה של עבודות החול מצטרף לבניין העולם, הקודש. אבל אם יש 39 פעמים מלאכה, מלאכת, מלאכתו בתורה, חוץ מהמלאכתו הזו, אז איזה מלאכה הוא הולך לעשות? אומר רש"י בגמרא, על הגמרא, הלך חס ושלום נשקע במשת פוטיפר, אלא שנתגלתה לו דמות דיוקנו של אביו יעקב, שהצילה אותו. חס ושלום על יוסף הצדיק, לעורר כזאת אבא אמינה. לכן הרב ייקח אותנו למקום אחר לגמרי. מה זה בדיוק, אם יש 39 בלי זה, מה אבא אמינה? אבל זאת הקושייה של רב יוסף. בא עם רב יוסף, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ממניין ההוא או לא? אמר לה אביי, מה הקושייה? דרך אגב, כמו שאמרנו פעם שעברה, אם היום היה מישהו מציע אבא אמינה כזאת, איך היו מגיבים? סוקלים אותו באבנים על במת בית המדרש, נקבר מחוץ לגדר. ככה אתה מעליל על יוסף הצדיק באבא אמינה? חס ושלום. אבל אביי לא כל כך התרגש מהשאלה, כי כנראה הפירוש של הרב קוק הוא נכון, נראה אותו בהמשך. ואמר, מה הבעיה? תביא ספר תורה ונספור. היום בעידן של מחשב שעשה את הכל, שנייה, בוא נביא ספר תורה, אומרת הגמרא. אמר אביי, ולתי ספר תורה ונמנה, בוא נביא ספר תורה ונספור. אומרת הגמרא, מי לא אמר רבא בר רב חנה? אמר רבי יוחנן, לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנאום. באמת הביאו ספר תורה, התחילו לעבור עמודה עמודה בקלף וספרו. אנחנו באמצע המתח, אז מה הייתה התוצאה? אז מה הייתה התוצאה, ריבונו של עולם? אומרת הגמרא, רגע רגע רגע, זה יותר מורכב. הוא אמר לי, קימה קיקה מספקה לי, יש באמת 39 בלי זה, אבל אחד מה-39 שיש בלי זה, זה פסוק מסכם לכאורה. כמה ספקה לי, כי כמה ספקה לי משום תכתיב, והמלאכה הייתה דיים. ואנו סיימו את המלאכה. זה מין פסוק שמסכם. אז האם המלאכה הייתה דיים, זה אחד מ-39, ואז חס ושלום, לעשות מלאכתו זה משהו אחר לגמרי, שאת פוטיפה. או לעשות, והמלאכה הייתה דיים, זה פסוק מסכם, וזה לא חלק מה-39, ויבוא יוסף לעשות מלאכתו. זה 39, והצלנו את יוסף. מה ההתלבטות פה בגמרא? מה ההתלבטות, ריבונו של עולם?
קשה,
קשה, אם לא יהיה לנו עיני אפשר להבין כלום.
שם זה, יוסף זה בכלל לא קשור לבית המקדש.
לא, אבל אנחנו לפי הדעה השנייה, של מלאכה מלאכת מלאכתו, זה לא קשור לעבודות המשכן עכשיו. אז זה ההסתפקות של הגמרא, כי כמה ספקה לי משום בכתיב המלאכה הייתה דיים, ממניין ההוא, זה אחד מ-39, ואז יש לנו 39 בלי, ויבוא יוסף לעשות מלאכתו. ואז, והיה כמן חס ושלום, והיה כמן דאמר לעשות צרכה ונכנס. שכן במשל פוטיפר. עוד דילמה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ממניין ההוא. זה אחד מ-39. והיו המלאכה הייתה דיים, אחי כאמר, דשלים להביד אתה, שהמלאכה הסתיימה, זה פסוק מסכם. מסקנת הגמרא, תשבי יתרץ קושיות ובעיות. תקו. אז מה, השארנו את יוסף ככה תלוי באוויר? אז צריך ללמוד עניה, מה כתוב? היום אנחנו ניגע בנקודה אחת שהיא לכאורה נקודה צדדית, אבל היא נקודה מאוד 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 חשובה. למה הפתרון של אביי לקושייה של רב יוסף, אבל אולי עוד לפני כן, שהגמרא שואלת, ממניינה או לא? קודם כל, פסקה ו', תסתכלו גם בפסקה ו' בדף שלנו בצד שמאל. באי רב יוסף ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ממניינה הוא או לא? קודם כל, מה באמת ההתלבטות? מה באמת ההתלבטות? ב', הפתרון שהבאי מציע הוא להביא ספר תורה ולספור? יש פתרונות יותר פשוטים. כמו שאמרנו מקודם, תגיד מיד על המקום, ודאי ממניין ההוא. קודם כל בוא נפיל את הקושי על יוסף. חז ושלום שיהיה לנו אהבה אמינה על יוסף, הצדיק. למה אביי לא אומר את זה? למה אביי אומר, תביא ספר תורה ונספור? מה הוא בא ללמד? אם כן, א', מה ההתלבטות? אם יבוא אביי לעשות מלאכתו זה ממניין או לא? ב', הפתרון של אביי הוא פתרון מפתיע. תביא ספר תורה ונספור. כביכול, עד שלא סיימו, היינו במתח, מה קורה עם יוסף הצדיק? תפתור את זה מיד, וחיית מעלה על דעתך שיוסף הצדיק הלך ישכם של פוטיפר. תתבייש לך את זה והאמינה שלך, רבי יוסף. חס ושלום, זה מה שהבית צריך לענות לו. וזה לא מה שהוא עונה לו. תביא ספר תורה ונספור. אלה שתי הסוגיות שהן סוגיות, הייתי אומר, ביניים, לפני המשך הגמרא של סוגיית המלאכה בשבת. בסדר? אז זה, זאת פסקה ו' ופסקה ז', גם פה פסקה ו'. כולה נמצאת פה, פסקה ז', החלק הראשון שלה, נמצא בדף שלפני. אז קודם כל, מה ההתלבטות? מה ההתלבטות, האם ויבוא יוסף לעשות מלאכתו, זה ממניינה או לא? תראו לאן הרב לוקח אותנו. לא יאומן כי יסופר. איך הרב מוציא אותנו מכזאת קטנוניות של הבנה? וכביכול חס ושלום, יוסף הצדיק, הלך להיות עם אשת פוטיפר. זה יוסף הצדיק. איך יש לנו בכלל אהבה אמינא כזאת? מה זה לעשות צרכה? מה אהבה אמינא פה?
יש תיקו.
מה זה תיקו? מה זה כדורגל פה? איקס? בטוטו? מה זה? נשאר בקושייה. אז אנחנו, כשנבין מה הייתה ההתלבטות, ונבין מה דרך הפתרון של אביי, נבין מה זה התיקו הזה. זה לא עכשיו חד ושלום יוסף הצדיק, הוא נמצא תלוי, ויש אחד שרוצה לסנגר עליו, אומר, זה מה-39. יש אחד, הוא פלורליסט, רוצה לבקר אותו, יוסף הצדיק, איזה צדיק, יש את פוטיפר. זה לא שיוסף פה תלוי עכשיו 3,000 שנה על במת ההיסטוריה, תיקו. ככה יוסף הצדיק חס ושלום?
האם כל מלאכה צריכה פירוש?
שכחתי את שמך.
יאיר.
יאיר. אתה זוכר שאמרנו פה הרבה פעמים. אתה כבר ותיק פה בשיעורים האלה. אתה זוכר שאמרנו הרבה פעמים. שככל שיש גמרא לא מובנת, זה מראה שיש בה יותר עומק. כלומר, זה מראה שאני יותר שטחי אם לא הבנתי את מה שכתוב. לכן זה לא כפשוטו. צריך להבין מה חז"ל מתלבטים פה, מה הם רוצים. דרך אגב, בינינו, בעידן שלא בדיוק ספרו את מה שספרו, רבי יוסף היה יכול לדלג על הקושייה. פעלים.
נכון.
אתה ידעת שכתוב 39 פעמים מלאכה בתורה? היית לומד גמרא, היו אומרים לך, 39 מלאכה מלאכת מלאכתו. אתה היית מתחיל לעשות עם האצבע, רגע, ויבוא הבית לעשות מלאכתו, זה 31 ו-39 או לא? אתה היית עושה את החשבון הזה, יאיר? לא. היית עושה? לא. אז רבי יוסף, מה אתה מעורר פה מאומות? חס ושלום, רבי יוסף. כן.
אולי הוא רוצה להגיד שהמלאכת קודש הפועל, הייעוד או התוצאה שלה, לאן היא מובילה? היא מובילה לכאן או לכאן?
לא ירדתי לסוף דעתך, אבל מה זה קשור ליוסף הצדיק?
זה, שאלנו קודם, מהי מלאכת קודש, מהי מלאכת קודש?
ענינו, שני הכיוונים. הלאה, עכשיו מה קשור יוסף הצדיק?
הרב רוצה להגיד שיש 39 מלאכות קודש וכל היתר הן מלאכות חול.
זאת אפשרות אחת. אפשרות א', שכל המלאכות, כשכל המלאכות, כולל הקודש ושל החול, הם נקראים 39 מלאכות קודש. עד לכאן, שני הכיוונים אמרנו מקודם. יפה. עכשיו מה הקושייה, באי רב יוסף לגבי יוסף הצדיק, מה הוא רוצה?
הוא צריך להכניס את המלאכה
הדיים.
אם
נגיד
שזה חול,
והמלאכה הדיים, הייתה מתוק. שאלה. אני חוזר שוב, אני עכשיו מדבר כמו ילד בגן, בסדר? אם לא היית יודע שיש את כל החשבון של המלאכה הדיים, היית חושב על זה בכלל? כן או לא? בוא נחביא את זה. למה להעלות את יוסף לבמת הדיונים? אי אפשר להחביא? חס ושלום. ובכי התורה מחביאה משהו. לכנס יש כאן רעיון עמוק מאוד, גם בקושייה וגם בתירוץ. טוב, אז את זה אנחנו רוצים להבין. בואו נקרא, וב. נקרא ברשותכם את כל הפסקה. השבת כונסת לתוכה את אוצר הגדול של כנסת ישראל. כל מה שפעלה האומה בכללה ובפרטיה, וכל מה שתפעול, הכל עולה ומתקבץ לחטיבה אחת. לגמור את הבניין הגדול בעדה ובעד הכל. עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס לבית רב יוסף. מה הקושייה לגבי יוסף הצדיק? אמנם רבות פזרה כנסת ישראל כוחותיה על העברים שונים, כי רבים מבניה התגלגלו לעבוד במבחר כישרונותיהם, עבודות לזרים ויתרו כרמים ולא כרמה שלה, כרמי שלי לא נתרתי. כמו יוסף הצדיק, שנהיה סמנכ"ל החברה הכלכלית של ממשלת מצרים. שר האוצר של ממשלת מצרים. נו, אז זה לא כרמנו שלנו, זה לא עם ישראל, זה לא ארץ ישראל. שר האוצר של מצרים, זה משנה למלך פרעה. ועל זה יש לדון הרבה. אם בכללות מסכת החשבון המקובץ יעלו גם כן אלה העבודות הפרטיות אשר נעבדו על אדמת נחר ובעד בני נחר, יש פה דברים עמוקים מאוד, זה נשמע מאוד טכני, תכף נראה זה עמוק מאוד. או, אז א', האם זה גם, עוד פעם, אם בכלל, ועל זה יש לדון הרבה, אפשרות א', אם בכללות מסכת החשבון המקובץ יעלו גם כן אלה העבודות הפרטיות אשר נעבדו על אדמת נחר ובעד בני נחר, אם זה יעלה גם כן, גם כן להיכלל בכללות העבודה של כנסת ישראל, כי אי אפשר כלל שלא תהיה עבודת בני ישראל חתומה בחותם של הכנסייה, הכוונה כנסייה, כנסת ישראל, זאת הכוונה, של כלל ישראל, של הכנסייה בכללה, שיעורי בית, נא למצוא מקורות ברב, שהרב קורא לעם ישראל, כנסת ישראל, כנסייה. מעניין. וחשוב גם. כי אי אפשר כלל שלא תהיה עבודת בן ישראל חתומה בחותם של הכנסייה בכללה, ואף אם, זאת עדיין אפשרות א', ואף אם מסיבות נשתלה על אדמה זרה, משם תעלה ותציץ ציץ להצטרף למה שיהיה ראוי לצירופה. הלאה. ובאסיר הסיגים והבדילים אשר נדבקו בקרבה, תיכנס גם העבודה הישראלית שהתנקרה הרבה מלשון נוחרות, שהתנקרה הרבה בתוכנית הכללית לקחת הכל בתעודת שלוות עולמי והמנוחה העליונה, מבחינת שבת, שהנחה לישראל לעצמו ולכלל כולו, על ידי ברית אלה לא לעולם אשר עמנו, אפשרות א', או אפשרות ב', או אולי ישנן עבודות כאלה, זה עזר, שאף על פי שמידי בנינו יצאו, אבל כיוון שיד העבדות נגעה בהן, הרי יוסף הוא עבד שם בבית הזה, הוא משרת. עבד עברי הבאת לנו לצחק בנו, נכון? עבד. אבל כיוון שיד העבדות נגע בהן, אולי כל כך נתנקרו לנו, נעשו לנו כל כך נוחרים זרים, עד שבשום אופן לא יצלחו לצירוף התעודה העליונה מקור ישראל. וואו, איזה התלבטות. יוסף נקרא על שם כלל ישראל, שנקראו אמא גם כן לשמו, נוהג קצון יוסף, פרק פי ספר תהילים. בעת לעבד נמכר יוסף, הפליא פעלים באמונת לבב לאדונו. אם אלה העבודות הצטרפו גם הן לכוונן לעומת הכשר המנוחה, או הכשר המנוחה. אומר הרב, זאת היא שאלה מעניינת מאוד. מה זה מעניינת? זה לא רק מעניינת, כן? זה קריטית השאלה הזאת. זה הכוונה מעניינת ברב, זה לא איזה... היה שיעור מעניין, היה מרתק. זה לא איזה שאלה פילוסופית, יש לזה משמעות מרחיקות לכת, תכף נראה. זאת היא שאלה מעניינת מאוד. ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, אם הוא מבניינה. בואו נתחיל לתרגם את זה. נחזור. אני חייב להקדים הקדמה. צאו רגע מהצד הטכני, אבל נתחיל בטכניות. רוב ההיסטוריה של עם ישראל לא היינו בארצנו. לא היינו בארצנו. בית ראשון 420, בית שני 410, בית ראשון 410, בית שני 420. 70 שנה ביניהם, עוד 2,000 שנה אחריהם. סך הכל, היינו עד היום, כן נגיד, מאז בית ראשון, היינו סך הכל 800 שנה בארץ ישראל, 830 שנה, ועוד 2,000 ונגיד 100 שנה, פלוס מינוס, 2,100 שנה בגלות. כמעט פי שלוש. חוץ מזה, כל התקופה שהיינו בארץ ישראל, כולל בית מקדש, וכי היינו במצבנו האידיאלי, כמו שאמרנו, חנוכה חזרה מלכות ישראל יתר על 200 שנה, אותה מלכות שחזרה. מי היו שם הכהנים הגדולים? ואיזה תקופה היוונים שלטו שם. כלומר, אם אנחנו נכנסים רגע לחשבון טכני, שיש לו משמעות מרחיקות לכת, רוב ההיסטוריה שלנו, אנחנו לא היינו במקומנו הטבעי, ואם אפשר להוסיף משפט על המשפט הזה, רוב ההיסטוריה שלנו לא עסקנו בעבודות הקודש ועבודות החול כחלק מבניין הקודש של האומה הישראלית. וואו. מזעזע. אני רוצה עכשיו להקצין את השאלה יותר. תקופות היסטוריות לא קצרות ומאוד לא פשוטות. היינו עבדים? היינו נרדפים? נשרפנו בשואה? סבלנו מאוד. כל מה שהאומה הישראלית כללה ופרטיה, כמו שכאן הרב אומר, עברו במהלך ההיסטוריה, כולל עבדות נוראית, מבחינת יוסף העבד, ומצטרף לשבת לתיקון עולם או לא. אני אומר לכם בשפה של ילדים קטנים, האם חס ושלום, בגלות, עם כל מה שעברנו שם, חומרית, רוחנית, כל הכישלונות, כל הבעיות, כל הצרות, האם גם זה מצטרף ריבונו של עולם לתיקון עולם? לא היית יכול לדלג על זה. אי אפשר להגיע לתיקון עולם בלי לעבור דרך המשרפות האלה, בלי לעבור דרך העבדות הזאת. זאת השאלה. האם ריבונו של עולם, מאלה עבודות החול של עם ישראל בארץ ישראל לטובת ערכים, נקרא להם חוליים אפילו של עם ישראל, שהם חלק מהופעת הקודש של בניין האומה הישראלית. הבנתי, זה בסדר, לפי הדעה השנייה, אז גם משרד הכלכלה ומשרד האוצר ומשרד הספורט אפילו, זה חלק מהבניין של עבודת המשכן בדרך לבית שלישי. נגיד, לפי ההסבר השני. נגיד, בסדר, הבנתי. אבל כל מה שעברנו בגלות, שהוא רוב ההיסטוריה שלנו, הרי יוסף עכשיו נמצא במצרים, הוא עבד במצרים. עבד עברי הבאת עלינו לצחק בנו. זה חלק מהחשבון של להביא אותנו לשבת. איך הילדים שואלים? איפה אלוהים היה בשואה? אז איפה אלוהים היה? אלוהים עשה. אין לנו הבנות. אבל זו בדיוק ההתלבטות. האם אפשר להגיד חס ושלום שחלק לא קטן מההיסטוריה שעם ישראל עבד במחאות, עבד בעין ובאלף, עבד בגלות, האם אפשר להגיד, אפשרות א', שחלק מהמהלכים שעברנו בגלות הם לא חלק מתיקון העולם, וזה רק, אני עכשיו מתקדם עוד חצי מילימטר, וזה רק עונש על המעשים המקולקלים שעשינו באבון אבותינו, באבונות אבותינו, גלינו מארצנו, ואז בעצם זה מין שפחתל שהקדוש ברוך הוא מכה עלינו בפטיש 100 קילו במהלך הגלות, ובעצם זה לא מצד האמת היה אפשר להגיע לגאולת עולם בלי זה, אלא זה פשוט תוצאה של הקלקולים שלנו. מכירת יוסף. האחים מכרו את יוסף, אם לא מוכרים את יוסף, אז לא היה נמכר לעבד, לא עבד. אין מלאכתו שם. אולי מגיע לפוטיפר בכלל. אז האם אולי כל מה שאנחנו עשינו בגלות, זה תוצאה של הבחירה המקולקלת, הבחירה החופשית המקולקלת שלנו? ולכן אם היינו שואלים את אלוהים, תגיד לי ריבונו של עולם, היה אפשר לדלג על זה? בדרך אל השבת הגדולה, בדרך אל תיקון עולם מלכות שדי? אפשרות א', או אפשרות ב', שאף על פי שוודאי שמעורבים בקלקולים האלה בחירות אנושיות מקולקלות, וודאי שיש לנו אחריות על זה. אבל אם הקדוש ברוך הוא בהנהגתו הפלאית מעביר אותנו את התהליכים האלה, כי זה חלק אינטגרלי שאין לנו בו הבנה הרבה פעמים, איך זה חלק אינטגרלי מהופעת גאולה שלמה ובניין השבת העולמית? איזו שאלה. זאת שאלה מעניינת מאוד. זאת שאלה חמורה מאוד. דרך אגב, אומר אביי, תביא ספר תורה ונספור. עכשיו בכלל אנחנו לא מבינים מה הקשר. מה הקשר? מה אתה רוצה, אביי, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה? אתה מבין מה רבי יוסף שואל? רבי יוסף שואל, האם המהלכים ההיסטוריים שאנחנו עברנו בגלות, שחלקם הלא קטן זה תוצאה של בחירות חופשיות מקולקלות שלנו, שאנחנו הבאנו עלינו את הצרות לכאורה, האם היה אפשר לדלג על זה בדרך לתיקון העולם? מה אתה רוצה ספר תורה ולספור? מה הקשר? אני רוצה לקרוא את זה ברב אחר. כן, בבקשה. אני רוצה רגע לומר, סליחה, יותם, אני כותב אותך. אני רוצה רגע לומר את זה בצורה אחרת. בחור מגיע למכון מאיר בגיל 25. בגיל 30. יש לו שאלה מעניינת מאוד. ריבונו של עולם, 5 שנים התפזרתי. אני מדבר בעדינות. התפרקתי. התמוטטתי. הגעתי לתאומות. תגיד לי, הקדוש ברוך הוא, לבניין הרוחני שאתה מצפה ממני, לתפקיד ההיסטורי שבשבילו בראת אותי, הייתי חייב לעבור דרך 5 שנים תאומות האלה? האם זה תוצאה של הבחירה החופשית המקולקלת שלי? האם אני שמתי את עצמי בתאומות האלה, אבל מבחינתך היה אפשר לדלג על זה? או, אפשרות א', או שאתה הקדוש ברוך הוא בהנהגתך המופלאה, דרך הבחירה החופשית המקולקלת שלי, ידעת שאני חייב לעבור דרך התאומות האלה, כדי להגיע למכון מיר ממקום הרבה יותר נכון, דרך התאומות? זאת שאלה מעניינת מאוד. זאת שאלה משמעותית מאוד. איך אדם מסתכל על כל הרפש, חס ושלום, שהוא סוחב איתו, לכתחילה או בדיעבד. הנהגה אלוהית או בחירה חופשית. חלק מהתפקיד שלי, לא, לא מה שקרה שם, אלא מה שישדר, זה המקפצה. או שאפשר דלג על זה. ועוד שאלה מעניינת מאוד מאוד. סליחה, בבקשה. אין שאלה. מה? לא שומע. טוב. לא, האמת שכשאתה רצית לשאול, אני רציתי שתשמע את מה שעכשיו אמרתי. לא רק אתה, כולנו. אתה תשובה ישירה לאי שאלתך. בבקשה.
לכאורה העניין של
זכו,
לא
זכו,
לא מתחיל.
תראה, ברור שיש בחירה חופשית ויש אחריות לבחירה החופשית הלא טובה על כל התוצאות שיהיו כתוצאה מהבחירה החופשית המקולקלת הזאת. אני רוצה לענות לך ממקום אחר. מותר לי? מותר. היום כנראה לא נגיע לפסקה זין, אבל כדאי להתעכב על זה רגע. תנ"ך, שקע בתנ"ך איזה? אני מציע לכתוב את זה, כי אנחנו נוגעים עכשיו בנקודה מאוד חשובה. ברית בין הבתרים. הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם, ומספר לו מה הולך להיות. יש שם פסוק שלפעמים הולך לנו לאיבוד בדרך. שימו לב לפסוק, הנציב עומד על הפסוק הזה. יש לו משמעות מרחיקות לכת. בדיוק הסוגיה שלנו. אני קורא את הפסוקים. הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם, אני קורא ספר בראשית, פרשת לך לך, פרק ט"ו, אני בפסוק י"ב. אני קורא את הפסוק, תכף נפרק אותו. ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. ואז הקדוש ברוך הוא מתחיל לדבר איתו. ויאמר לאברהם, בוא נדבר בקול כזה, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך וכו'. כלומר, הפתיחה לדיבור האלוהי הוא הפסוק לכאורה התמים הזה. ויהיה שמש לבוא, שקע השמש, ותרדמה נפלה על אברהם, הוא היה עייף נרדם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, פתאום הוא רואה איזה חיזיון מפחיד, כמו הילדים, קמים בבוקר, חלמתי חלום מפחיד. מה זה, קומיקס פה? אומר הנציב, תכף נכתוב את זה על הלוח. הפסוק הזה, אולי נכתוב אותו כדי שיהיה יותר ברור. הפסוק הזה מחולק לשני חלקים. נראה לי שיום אחד אני אקח את הלוח איתי חשיכה גדולה נופלת עליו. אומר הנציב, החלק הזה בפסוק, אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, זה כל הצרות וכל האיסורים וכל הקשיים, כל מה אם אפשר לומר בהקשר של הפסקה שלנו, שאנחנו עברנו בגלויות, או כל אחד בגלות שלו, כמו שאמרנו מקודם. אם כן, הנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, זאת התוצאה. מה הסיבה לאימה חשיכה גדולה נופלת עליו? אומר הפסוק, שתי אפשרויות. לכן עשיתי לצייר את זה. התוצאה, אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, שתי סיבות לתוצאה הזאת. או, אומר הנציב, ויהי השמש לבוא, תוצאה, אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, או, ותרדמה נפלה על אברהם, תוצאה, אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. הסבר, אומר הנציב, שמש בלשון התורה, כי באה השמש, ויהי השמש לבוא. זה שקיעה או זריחה?
שקיעה.
שמש באה, נכון כמו בסוף בהתחלה. שמש באה, זה שמש הוקעת, זה לא שמש זורחת. אומר הנציב מוכיח מפסוקים, שמש בתנ"ך הכוונה שהקדוש ברוך הוא מאיר פניו, הארת פנים, השמש מאירה, שמש זורחת, כוונה כבר הוא מאיר פניו אלינו, הנהגתו הארת פנים, שמש שוקעת, הכוונה הסתר פנים, הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו מאיתנו, אין אור שמש. אומר הנציב, סיבה אחת לכל הצרות בהיסטוריה, לאימה חשיכה גדולה נופלת עליו, זה שהקדוש ברוך הוא מסיבותיו שלו החליט שהוא כרגע משקיע את השמש. ויהי השמש לבוא,
האם זה תלוי בבחירה שלנו? לא. לא, הקדוש ברוך הוא יחליט. במהלך ההיסטוריה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בין המטרים, שיהיו תקופות היסטוריות שתהיה החשכת פנים, הסתר פנים, השמש תשקע, וזה לא תלוי בכלל בבחירה החופשית שלנו. הנהגה האלוהית שאין לנו בהבנה.
למה תולים את זה?
רגע, לא סיימנו שם. אין לנו בזה הבנה. בית אפשרות שנייה. זאת הסיבה הראשונה לתוצאה של מה חשכת בנו נופלת עליו. סיבה שנייה. ותרדמה נפלה על אברהם. אברהם אפילו נרדם. עם ישראל נרדם. עם ישראל לא מגלה מה שהוא צריך להיות. כלומר, האימה חשיכה היא לא תוצאה של הנהגה האלוהית שאין לנו בהבנה. ואפילו הייתי אומר, אין הסיבה בבחירה החופשית המקולקלת שלנו, כי זה הנהגה האלוהית שרק הקדוש ברוך הוא יודע מה מטרותיה, מה סיבותיה וכו'. אבל מצד שני, יש מצבים של אימה חשיכה גדולה נופלת עליו שהם נובעים מתרדמה נפלה על אברהם. נרדמתי. נרדמתי.
התרדמה של אברהם כתוצאה או להשקיעה?
זה לא הנציב אומר. הנציב אומר שיש כאן שני מסלולים. מסלול אחד, הסתר פנים. רק הנהגה האלוהית לא תלויה בבחירה של האדם. הנהגה שנייה, האדם מבחינתו החופשית. לא בחר נכון, התוצאה היא מחשכה גדולה נופלת עליו. עכשיו, איך אדם יודע? זאת השאלה. איך אדם יודע אם זה תרדמה נפלה עליו או בעיה שמש לב? איך הוא יודע? עומד הגמרא, אם רואה אדם או רואה אומה, משדרגת אותה, שבאים עליו איסורים, יפשפה במה עשה, כלומר תבדוק אם נרדמת. אולי בתרדמה נפלה על אברהם. פשפש במצב מצוין, אז תדע לך שהאיסורים האלה, מה אתה שלנו לפת עליו, זה תוצאה של הרדמות שלך, אז קדימה תתעורר חביבי. ואם פשפש ולא מצא, יש שם כמה שלבים בגמרא, פשפש ולא מצא, או משמש ולא מצא, בידוע שאיסורים של אהבה הם. כלומר, שיש הנהגות אלוהיות, שהן הנהגות כאלה, שהן לא תלויות בבחירה הקולקלת שלנו. זאת הנהגה אלוהית שאין לנו עליה הבנה. עכשיו זה קשור אלינו. אומר יאיר בצדק, אפשר גם לחבר את שני הפירושים האלה, שגם במצב שתרדמה נפלה על אברהם, זה במדרגת הבנת האדם, אבל בשורש מאיפה זה מתחיל? מבאי השמש לבוא. אז זו בדיוק השאלה, ריבונו של עולם. השנים האלה שעברתי כל מיני תהליכים לא בריאים, זה כי נרדמתי, תרדמה נפלה על אברהם, או כי הנהגתך באי השמש לבוא? מאיפה זה מתחיל? האם גם זה מצטרף לתיקון העולם? אם זה רק תרדמה נפלה על אברהם, אז מה שנקרא תאונת עבודה. היה אפשר לדלג על זה. אבל אם זה, והיה שמש לבוא, אז זה הנהגה האלוהית לכתחילה, כלומר הייתי חייב לעבור דרך המסלולים הנוראים האלה כדי להגיע לשיווג רוחני.
המדרש עובר את זה.
רק שנייה, זאת שאלה חמורה שלה. אז כל מה שיוסף, עכשיו חוזר מן המשל, אז כל מה שיוסף עשה בבית פוטיפר, בחינת עבדות אצל שר במצרים, וכו'. זה תוצאה של קלקול, של סכסוך בין האחים של מכירת יוסף, בחירה חופשית, ותרדמה נפלה על האחים, או תוצאה של הנהגה האלוהית היסטורית, טבעית שלנו בהבנה, של ויהי השמש לבוא. חז"ל אמרו בגמרא, אם לא היו האחים מוכרים את יוסף, היה צריך יעקב לרדת בשלשלאות של ברזל, ואין שם אין היה, מה הרב אומר, מה זה השלשלאות של ברזל היה? כלומר, יש צד בגלות מצרים שהוא צד לכתחילה ולא צד בדיעבד.
שהיית
חייבת להיות. אז זאת שאלה מעניינת מאוד. סיכום, בואו נחזור אל המלאכות. המגמה שבת. המגמה היום יום אחד בשבת. האם יום אחד בשבת יתגלה רק דרך מלאכות קודש, אפשרות תהליק, עבודות משכן, או רק דרך מלאכות חול? עכשיו שאלה יותר חמורה. ריבונו של עולם, כל זה כשזה בתוך התחום של עם ישראל, בסדר? אבל מה קורה שבאים עלינו כאלה צרות, כאלה קטסטרופות, כשאנחנו בגלות, ולאו דווקא בגלות הגיאוגרפית, כשאנחנו בגלות המנטלית, האם הבחירות החופשיות המקולקלות שלנו הן אלה שיצרו את סוגי מלאכות כאלה שעבדנו בהם, הכל מלאכות, הכל משל, שעבדנו בהם בהיסטוריה שלנו כעם, בהיסטוריה שלנו כפרטים, שהם לא חלק מבניין המשכן מבחינת השבת? הם לא חלק מזה? או שבתחילתו של חשבון ובסופו של חשבון הכל בהנהגה האלוהית מדויקת והכל מצטרף, כולל הבחירות המקולקלות שלנו, כי הבתרדמה נפלה על אברהם, זה נובע מבאי השמש לבוא. הכל צפוי והרשות נתונה. זאת השאלה. תראו מאיפה התחלנו. חס ושלום יצר המין של יוסף. לאן הגענו? לכל הבחירות האנושיות, החופשיות שלנו, שאינן מתוקנות, שאולי אחת האפשרות להסביר אותם שהכל בהנהגה האלוהית, שאין לנו הבנה בהן, והם כל התאומות שהגענו בגלל הבחירות החופשיות המוקלות האלה, הם חלק מתהליך בניין העולם, בניין השבת. זה הספק. יש לכם עוד שתי דקות, רק נקרא את זה? רק נקרא את זה. השבת כונסת לתוכה את אוצר הגדול של כנסת ישראל. עם ישראל הוא הגרעין, הוא המרכז, מבחינת שבת. כל מה שפעלה האומה, א' כלל ישראל, ב' פרט ישראל, בכללה ובפרטיה, וכל מה שתפעול, הכל הלאה הוא מתכנס לחטיבה אחת, לגמור את הבניין הגדול בעדה, ובעד הכל, נפלא, מצוין. אבל הנה אבל הגדול. זאת ההתלבטות. אמנם רבות פזרה כנסת ישראל כוחותיה לעברים שונים, כי רבים מבניה התגלגלו לעבוד במבחר כישרונותיהם עבודות לזרים, והייתו קרמים ולא קרמה שלה. רבותיי, לא להתאפס רק לצד, הוא עבד למה? במשרד האנרגיה בארצות הברית, זה לא טכני פה, זה כל בניין העולם שאנחנו בנינו מחוץ למצב הנורמטיבי הרגיל שלנו, כמשל בארצנו, למעננו, כל מה שהוא היה בחינת עבדות, תכף נראה ויזכיר זה, עבד יוסף. כי רבים מבניה התגלגלו לעבוד במבחר כישרונותיהם עבודות לזרים, ויתרו קרמים, ויתרו מלשון נתירה, שמירה, ויתרו קרמים ולא קרמה שלה. ועל זה יש לדון הרבה. עכשיו ההתלבטות הראשונה, משפט א' ארוך. אם בכללות מסכת החשבון המקובץ, אם בתוך החשבון של הכל בעצם מצטרף לבניין השבת, הכל כמשל, אם בכללות מסכת החשבון המקובץ, יעלו גם כן אלה העבודות הפרטיות, אשר נעבדו על אדמת נחרו בעד בני נחר. עכשיו זה רק עבודות, לא רק עבדתי איזה עבודה באוסטרליה או משהו כזה, מחרתי שם שטיחים, אני יודע, באיזה קניון, זה לא זה, אלא כל מה שעברנו בגלות. האם זה ראוי גם כן להיכלל בכללות העבודה של כנסת ישראל? כי הרי, לפי האפשרות הזאת, כי אי אפשר כלל שלא תהיה עבודת בן ישראל חתומה בחותם של הכנסייה בכלל. כלומר, גם כשאנחנו עברנו בגלות, בין אם זה עבודה, בין אם זה איסורים, ברור שיש כאן איזה רושם של ישראל על אותה עבודה, על אותם איסורים. כלומר, האופי שלנו בונה במרכאות את הבניין, למרות שהוא מופיע כרגע בשדות זרים, כמשל בכלים שלה. ואף אם מסיבות נשתלה על אדמה זרה, בין אם זה סיבות של בחירה חופשית מקולקלת, בין אם זה סיבות אלוקיות, לא משנה, משם תעלה ותציץ ציץ להצטרף למה שיהיה ראוי לצירופה. זה חלק מהחשבון של תיקון השבת, של בניין העולם. בצירוף ובאסיר הסיגים והבדילים אשר נדבקו בקרבה, כלומר אנחנו נסלק את כל מה שנדבק לנו מהתרבות אומות העולם ונוציא משם את מה שאפשר לקחת לבניין העולם הישראלי והעולמי, תיכנס, אחרי שהסרנו את הסיגים והבדילים אשר נדבקו בקרבה, תיכנס גם העבודה הישראלית שהתנקרה הרבה בתוכנית הכללית לקחת הכל בתעודת שלוות עולמי והמנוחה העליונה שהנחה לישראל לעצמו ולכלל כולו על ידי ברית אל העולם אשר עמנו. או אולי ישנה, זה אפשרות א', אפשרות ב', או אולי ישנן עבודות כאלה שאף על פי שמידי בנינו יצאו, אבל כיוון שיד העבדות נגע בהן, כלומר אין לנו אישיות, אנחנו עבדים של גויים, תרבות הגויים השתלטה עלינו, אולי גם בגלל בחירתנו החופשית, מחירת יוסף המקולקלת וכו', אז אולי כל כך יד העבדות נגע בהן עד כדי כך שאי אפשר לצרף אותם מתיקון העולם, אולי כל כך נתנקרו לנו עד שבשום מקום לא הצלחו לצירוף התעודה העליונה מקור ישראל. לכן יוסף זה לא אדם פרטי, יוסף נקרא על שם כלל ישראל שנקראו עם אגף להשמעות נועה קצון יוסף. בעת לעבד נמכר יוסף, הפליא פעלים באמונת לבב לאדונו. איזה כביסות היה עושה יוסף, איזה גיוצים היה מגייץ יוסף, איזה בישולים היה מבשל יוסף. דרך אגב, עכשיו זה מזעזע, גם למאן דאמר, חס ושלום, שבעבור לשכב עם אשת פוטיפר, אולי גם זה חלק מהחשבון. לפי המקובלים, כל העריות הכתובות בתורה, הריות בעין, כל קיקולי הריות שבתורה, זה יש באיזה סודות עצומים, גלגולי גלגולים של נשמות של תיקונים. אורח חיים הקדוש בחלק מפירושיו בתורה אומר דברים מופלאים ביותר. מה היה בדיוק האונס של דינה בשכם? מה זה היה בעצם? היה כאן איזה תיקון עמוק מאוד. האם זה גם יצטרף? אפילו קלקול כזה? חד ושלום, יוסף הצדיק. בעת לעבד ימכר יוסף, הפליא פעלים באמונת לבב לאדונו, אם אלה העבודות יצטרפו גם הם לכוונן, לעומת הכשר המנוחה. זאת היא שאלה מעניינת מאוד, ואין יותר נפלא מלהישאר בכזאת שאלה מעניינת. וחשובה, עד שבוע הבא.
כוח.
בסדר, שבוע הבא ממשיכים.